סדר בראש, סדר בחיים ובקריירה. אנחנו מרגישים שהרבה פעמים אנחנו רוצים ליצור לעצמנו תחושת סדר, אבל תמיד יש בלגן, אין מה לעשות. אז בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר ממש על הנושאים האלה, ואיך מיינדפולנס קשור לכל זה. פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר, והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. שלום לנטלי בן ישי.
היי הרבה.
שהיום אנחנו נקליט את הפרק ביחד, ובאמת ממש חיכיתי לזה. אנחנו מכירות מהלימודים. שתנו לומדות אימון הוליסטי, ולפני שנתחיל, תספרי לנו קצת על עצמך.
בטח. אז אני יועצת קריירה. יש לי תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית וארגונית, אחרי זה הרבה רקע במשאבי אנוש ותהליכי גיוס. ומזה 4 שנים אני עובדת כיועצת קריירה עצמאית.
אלופה.
תודה, יקירה. הגעתי לנושא המיינדפולנס לפני כשנה. עשיתי קורס מיינדפולנס, מאוד מאוד אוהבת, מאוד, מאוד עוזר לי בחיים. אני מתרגלת את זה גם בפורמלי וגם בלא פורמלי.
שנדבר על הנושא הזה גם בהמשך. לכל מי שחושב שמיינדפולנס זה רק לשבת וכל מן לעשות מדיטציה, אז יש בזה גם עוד מרכיבים שיכולים ממש לעזור לנו בחיים.
ממש לא רק מדיטציה.
אני בתור בן אדם, אני חייבת לפתוח את זה. אחת הסיבות שבאמת רציתי שנעשה את הפרק הזה, זה כדי שאני אוכל ללמוד ולקבל כלים איך להכניס את המיינדפולנס לחיים שלי יותר. כי יצא לי בעבר לנסות לעשות מדיטציה, וגם עשיתי כל מיני תרגולים, וגם ממש כאילו היה לי איזו תקופה שהייתי באשרם במדבר איזה כמה ימים.
וואו,
כן, איזה 10 ימים, ועשינו מדיטציה פעמיים ביום. וזה היה מדהים, כאילו, כי זה היה בקבוצה. אבל איכשהו שאני מנסה להגיע ולעשות איזשהו סשן כזה לבד, זה מאוד מאוד מאתגר אותי. ואני חושבת שזה קצת הרחיק אותי מהרצון לתרגל מיינדפולנס, ובגלל זה אני ממש מחכה לחלק שנדבר בו על הלא פורמלי.
כן.
יפה.
כן, כן.
אז טוב, יש לי המון שאלות לשאול אותך, ואולי באמת אפשר להתחיל ונדבר על מה זה מיינדפולנס בכלל. אולי יש כאן מאזינים שלא מכירים את המושג.
כן. אז ההגדרה של מיינדפולנס זה התבוננות לא שיפוטית ברגע. זאת אומרת, זה להיות ברגע באופן לא שיפוטי. ולשים לב למה שקורה ברגע. שוב, בדגש על החלק הלא שיפוטי, למה אני מתכוונת. נניח כרגע אני ואת יושבות פה בחדר, המיינדפולנס זה בעצם לראות מה קורה כאן, מה אנחנו חשים, מה אנחנו רואים, להפעיל את החושים שלנו. יש רעש, אולי אני מרגישה משהו, אולי קר לי, אולי חם לי. זה מיינדפולנס, ואני פחות מערבת בו את כל החלקים של יש רעש, זה מעצבן אותי, האור לא נעים לי, כן נעים לי. זה ממש להסתכל לרגע באופן לא שיפוטי. לראות מה כרגע מתרחש סביבי בחיים. מה אני חשה.
ואפשר להיות בתודעה הזאת ממש בכל רגע, או שזה משהו שהוא יותר נדיר?
לא, ממש לא בכל רגע.
הלוואי, סתם, לא. זה כאילו, אז, זה להיות אנושי, אני חושבת.
נכון,
החוויה
נכון.
החוויה הזאת.
אז הרעיון במיינדפולנס זה באמת לתת לרגע מקום, להיות מודע לרגע, להיות מודע למה שאנחנו חווים ברגע זה ממש. כי ברגע שאנחנו מודעים, יש לנו תחושה של שליטה, יותר קל לנו, זה מקל לנו קצת על כל הסרטים שאנחנו אוכלים באופן קבוע בראש. ואנחנו קצת יכולים להתמקד. עכשיו, האם אנחנו יכולים כל הזמן להיות ברגעי מיינדפולנס? לא, ממש לא. אם אתם מצליחים להיות במיינדפולנס 2 שניות, 3 שניות, אפילו 1 שנייה ביום, זה מדהים, זה נהדר.
יש מין תחושת בהירות כזאת, נכון?
יש תחושת הקלה.
הקלה, משהו כזה משתחרר.
נכון, יש תחושת הקלה. עכשיו, הרעיון זה ש יש לנו את האני הנוכחי והאני הנרטיבי. אני הנוכחי, זה מה שאמרנו קודם, זה מה שקורה לי ברגעים אלו ממש, זה מה שאני חווה, מה שיש לי פה. אני הנרטיבי זה כל הסרטים שאנחנו מרצים לעצמנו בראש, ואנחנו עושים את זה בערך 95% מהזמן, אם לא יותר. הרגע שבו זה לא קורה זה כשאנחנו ישנים בעצם. מהרגע שאנחנו מתעוררים ופותחים עיניים, אנחנו מתחילים עם המחשבות. ואנחנו עסוקים בזה כל הזמן. אנחנו כל הזמן חושבים על מה שקרה לי אתמול, מה יהיה לי מחר, מה צריך, מה לא צריך, מה כדאי לי לעשות, מה עשיתי ואיזה בסה שעשיתי. המון, 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 המון מחשבות שכל הזמן רצות לנו בראש, ממש בלי הפסקה. והרגע של המיינדפולנס הוא בעצם מאפשר לנו שנייה לעצור ולהתבונן במה שקורה. מה שחשוב לזכור זה שהמחשבות הן רק מחשבות. נכון. מה שקרה אתמול הוא כבר קרה. מה שהמחשבות על העתיד זה משהו שעדיין לא קיים. הדבר היחיד שקיים זה זה, זה מה שאנחנו חווים עכשיו, זה מה שקיים. המחשבות בראש הן לא קיימות. נכון. הן רק מחשבות. עכשיו חשוב לי כאילו לשים את זה באיזשהו מקום מאוזן כזה של... שלא ייווצר איזו מחשבה כזאת שאני לא אמור לחשוב אף פעם או משהו כזה. לא, זה לא. ברור שאנחנו צריכים לתכנן, ברור שאנחנו, טבעי שאנחנו חושבים על מה שקרה לנו, טבעי שזה מציב בנו רגשות, וחשוב גם לתכנן ולהיות כאילו מודע לחיים שלנו, אבל חשוב גם מדי פעם לעצור, ולעצור שנייה את הסרט הזה, שנייה לצאת מהאולם, להגיד, רגע, אני חייב שנייה לצאת החוצה לנשום אוויר, אני יוצא מהסרט של עצמי לרגע, אני מתבונן במה שקורה לי.
כן.
זה נותן, זה מאפשר מנוחה.
נכון. המקום הזה שאת אמרת על ההזדהות עם הרגשות והמחשבות שלנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו מכירים את זה. אפילו לפעמים אנחנו מתארים לעצמנו מה הבן אדם שמולנו חושב עלינו, ולכמו שעברנו בשיחה שלנו לפני, כן. שזה הרבה פעמים, הבן אדם השני הוא גם חושב על מה אנחנו חושבים עליו.
חד משמעית.
ואנחנו, לפעמים הסרט הזה שרצנו בראש מעסיק אותנו בדברים אחרים שהם לאו דווקא העיקר. אולי מה ש... נכון. מאפשר לנו להיות, להגשים כל מיני דברים שמתאימים לנו עכשיו. אולי גם באמת המקום הזה של רגע לקחת נשימה, להירגע, להוריד נכון. איזשהו מתח שאנחנו כולנו חייבים את הטעינת מצברים הזאת.
לגמרי.
ואז בעצם המיינדפולנס מאפשר לנו את זה, כי הנוכחות ברגע היא משחררת כל מיני דברים שקובלים אותנו לעתיד והעבר.
נכון, נכון. זה בדיוק מה שאמרת. הרעיון גם במיינדפולנס זה קצת רגע לצאת החוצה מהמחשבות של עצמי. ודבר ראשון, לא להשתאבד לזה. אנחנו לא רוצים להיות עבד של המחשבות שלנו. המחשבות שלנו, מעבר לזה שהן יוצרות מתחים ותחושות לחץ, חרדה וכדומה, אנחנו מעבירים כמות משוגעת של זמן בלהיות בתוך המחשבות, ובעצם בזמן שאנחנו חיים את המחשבות, החיים העצמיים, החיים האמיתיים חולפים.
נכון.
מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו, המיינדפולנס מאפשר רגע לעצור ולהתבונן במה שקורה באמת. החיים זה זה, זה מה שקורה באמת, זה מה שקורה כאן ועכשיו. והרעיון הוא באמת לעצור רגע את הטרפת הזאת בראש, ולחוות את החיים איך שהם. לא להשתאבד למחשבות, לא להשתאבד לוויכוחים האלה בינינו לבין עצמנו, לכל מיני חרטות, כל מיני מחשבות על משהו שהוא כבר לא קיים.
ואני חושבת שזה מאוד מאתגר.
זה חד משמעית מאתגר.
גם בשיחה לפני זה, את אמרת לי שזה באמת אימון של המוח, זה לא יקרה ברגע שאנחנו יכולים להיכנס למצב הזה של ה... קשיבות של המיקוד באמת בהווה, וזה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, כי אנחנו לפעמים יכולים להתחיל לנסות לתרגל מיינדפולנס ולהרגיש מתוסכלים מזה שאנחנו לא מצליחים.
כן.
ואז אני לא יודעת אם את מכירה את זה, לפעמים לי זה קורה, שאני מנסה לעשות משהו, אני לא מצליחה, ואז אני כאילו עדיין רוצה, אבל עדיין מתחילה להרגיש אשמה שאני, או זה שזה לא בסדר שאני לא מצליחה, ואז נוצר לי ממש אנטי לדבר, ואז בפנים אני
כאילו... לופ אינסופי.
לופ ממש.
כן.
ואולי אפילו אנחנו יכולות לתת דוגמאות ספציפיות שבהם זה פוגש אותנו. אני יכולה להגיד שגם מקודם שיתפתי אותך שאני ככה מאוד אוהבת להיות פעילה באינסטגרם ולהעלות תכנים וטיפים והכל, אבל הייתה לי איזושהי תקופה לפני שלושה שבועות שאמרתי, טוב, עכשיו במשך חודש אני אעלה פוסט ביום. עכשיו, זה על פניו, יכול להיות יחסית כליל בשבועות שהם פחות לחוצים. אבל מה, גם היה לי איזה שבועיים עם הרבה מאוד פרויקטים גדולים, וגם אימצנו גורה. גורת כלבים.
את לילי המהממת.
את לילי החבודה, כן, שזה באמת, יהיה פרק שאני אערך אותה גם, סתם. אז בגדול, הרגשתי שכאילו, השאיפה הזאת, בעצם הבטחה הזאת לעצמי, היא קצת סוגרת אותי בתוך זה, בתוך כאילו המצב הזה שאני אומרת, טוב, מה הבעיה? אני יכולה להצליח לעלות פוסט ביום, אבל אז זה יתאפשר בהתחלה, ואחרי זה כמה ימים או שבוע, שבועיים, זה כבר לא יוכל להמשיך בשגרה שלי. ואז פשוט התחילו לי הסרטים של קצת אשמה, קצת ממש נוצר לי מין אנטי כזה לצורך הזה להעלות פוסטי, ופשוט נעלמתי. כאילו, פשוט החלטתי אוקיי, אני נמנעת מזה לגמרי, כי אני לא רוצה, כרגע זה לא מתאפשר לי. וזהו, ואני חושבת שזה יכול לקרות לנו גם בעוד מצבים בחיים, בהקשר ליעדים שאנחנו מציבים לעצמנו. הנה, עכשיו אנחנו ממש שנייה לפני פסח, אולי יש אנשים שלא הספיקו לנקות את הבית כמו שהם רצו, לסדר את כל הארונות. זה יכול להיות גם במקומות אחרים, דברים, פעילויות שרצינו להספיק עם הילדים, טיול שרצינו לממש ולא קרה בסוף בחג, בעבודה, תכף אנחנו נתמקד יותר בנושא הקריירה, כמובן, זה באמת מפני עצמו. לך יש איזושהי דוגמה שבא לך?
דוגמה על משהו שרצינו ו...
על מקום שבו המיינדפולנס יכול באמת לעזור, שנייה רגע לשחרר את הסרט שרץ בראש, בהקשר לאיזו סיטואציה שלא הצלחנו להגשים ולממש משהו שרצינו, ודווקא שנייה רגע למקד בהווה ולאפשר למה שקורה עכשיו לשנות את התוכניות שלנו גם.
תראה, המיינדפולנס הוא יכול לעזור לנו להתמודד פשוט עם הלחצים שיוצרים חיי היומיום ועם הרבה 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 ציפיות שיש לנו מעצמנו וגם עם הלחצים שהחברה יוצרת סביבנו. אנחנו חיים בעולם מאוד עולם שמאוד אוהב פרודוקטיביות.
נכון.
עולם מאוד מאוד תחרותי, עולם שבו בעצם שאפילו מקדש, הייתי אומרת, פרודוקטיביות, כאילו לא, ההצלחה היא כאילו כל הזמן לעבוד, כל הזמן להשיג. אז מאוד מאוד קשה לעצור לרגע, שזה מה שהמיינדפולנס אומר. אז במקרה כזה, נניח כמו שאת תיארת לי, שנתת לעצמך איזושהי הבטחה, ובסוף זה לא יצא, ואז נוצרו כל מיני תחושות כאלה של איזה כעס, או איזה אכזבה, או איזה תחושה כזאת לא כיפית בינינו לבין עצמנו. אז המיינדפולנס כאילו פוגש את זה, כאילו אני רואה את זה בשתי מצבים, יש שני מפגשים של הדבר הזה. קודם כל, המיינדפולנס מדבר הרבה על חמלה עצמית. וזה משהו שיכול לעזור לנו תמיד בכל מצב, כאילו לרגע, רגע להגיד לעצמנו, טוב, כאילו לא ניסיתי, רציתי, אבל משהו שם לא הסתדר, כאילו למה זה לא הסתדר? כי היית מאוד עייפה.
נכון, הנה, אפשר ממש להשתמש בדוגמה הזאת, נכון, באמת.
היית מאוד עייפה.
משהו חדש שמשפיע על השגרה, ימי עבודה ארוכים. מהרגיל.
נכון, זה... נכון. והמקום הזה של הרגע לתרגל, לתרגל חמלה עצמית, זה רגע לתת לעצמנו, כאילו, מקום, זה בדיוק שם. וזה, נניח אם חברה הייתה באה ומספרת לך על הסיפור הזה.
נכון, זה בול.
אז לא היית אומרת לה, יואו, מה, כאילו, מה הבעיה שלך? למה את לא מעלה הפוסט ביום כמו שהבטחת לעצמך?
נכון, כאילו, מה הבעיה? מה זה קל?
מה נסגר איתך? כאילו, זה לא מה שהיית אומרת, נכון?
נכון.
היית אומרת לה, וואי, תשמעי, אחותי, אבל את עכשיו שבועיים קראת את התחת, כאילו, עבדת ממש קשה, אז בסדר, סבבה, אז לא תעלי פוסט עכשיו, אולי גם בשלושה ימים הקרובים לא תעלי, כאילו, הכל טוב.
כן, גם בינינו, זה לא מעניין אף אחד שהבטחת את זה לעצמך, זה לא מעניין. אף אחד לא יודע את זה.
אף אחד לא יודע את זה. זאת פרספקטיבה שמאוד מאוד חשוב לאמת.
נכון.
אבל תמיד, כאילו אני תמיד אומרת, תנסו שנייה להגיד לעצמכם את מה שהייתם אומרים לחברה הכי טובה. תנסו שנייה להיות החברה הכי טובה של עצמכם. בוא נניח, כאילו, בתור אימא, מה היית אומרת לילד שלך?
נכון.
הרי לא היית אומרת, וואי, זה מאפן, אתה אמרת שתעלק פוסט כל היום, כאילו, ועכשיו לא העלית? זה לא מה ש... בוא, כאילו... האנשים המעודדים האלה שאנחנו יודעים להיות לחברים שלנו ולסביבה שלנו, בואו נהיה כאלה כלפי עצמנו. לא הצלחת, זה לא כי את מבאסת או עצלנית, לא הצלחת כי את מאוד מאוד עייפה.
נכון.
זה שנייה הרגע של המיינדפולנס, של השנייה להתבונן בתוך עצמי ולהגיד, רגע, למה לא הצלחתי? למה עכשיו כאילו לא... למה עכשיו אני מתקשה להביא את עצמי למצב שאני מעלה פוסט כל יום, כמו שאמרתי לעצמי. יש סיבה לזה.
נכון.
לתת לעצמי רגע להיות, אני עייפה, אני מרגישה שאני עייפה, אין לי כוח, אוקיי. אוקיי, בוא ניתן לזה להיות. אז זה כאילו החמלה העצמית הזאת, זה משהו שמאוד מתרגילים במיינדפולנס, זה הדבר הראשון שאני ככה חשבתי עליו, והדבר השני זה שמיינדפולנס הוא גם להיות מאוד מאוד מודע לרגשות שלך. זאת אומרת, זה מודעות, כשאנחנו מדברים על מודעות, אנחנו מדברים על מודעות לעצמי, לכאן, לעכשיו, לנוכח, לפיזי, לגשמי, מצד אחד, ומצד שני גם למה שמתחולל בתוכנו, למה שאנחנו מרגישים עכשיו, רגשות כאלה שהם רגשות שליליים, כמו שליליים, כאילו אני שמה את זה רגע בגרשיים.
כן.
כעס, כזה להיות עצבני, מוכזב, לא, את לא מרוצה מעצמך, כל מיני, כאילו, כל מיני רגשות כאלה שאנחנו כאילו פחות אוהבים לחוות. אז הנטייה שלנו היא בדרך כלל לנסות להיפטר מזה, כאילו לחנוק אותם, להוציא אותם מהגוף של עצמנו, להגיד, אנחנו אומרים לעצמנו, יאללה, אני רוצה להוציא את זה מהסיסטם שלי כבר.
כן, יאללה, די. כן, למה אני מרגיש ככה? למה אני מרגישה ככה?
בדיוק,
כאילו... לחוס על עצמנו, על זה שאנחנו מרגישים את זה.
בדיוק, בדיוק. אז זה לא יעיל. המנגנון הזה הוא לא יעיל. לא רק שהוא לא יעיל, הוא גם מזיק עוד יותר, כי אנחנו גם כועסים, וגם אנחנו מתעצבנים עלינו שאנחנו כועסים. אני כאילו אומרת לעצמי, וואי, מה, 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 מה הבעיה שלי? איזה מפגרת אני? מה אני כועסת על זה? לא הייתי צריכה לחוס על זה בכלל. כאילו, למה זה מכיס אותי? מה, למה אני כזאת רגישה? או למה אני כזאת... אז זה מנגנון לא יעיל. זה גם, שוב, זה גם לא חומל את אותנו. זה,
נכון.
זה לא נחמד. אנחנו לא נחמדים אחד כלפי, בינינו לבין עצמנו. אז המיינדפולנס הוא גם רגע אומר, רגע, בוא נעצור שנייה, בוא נראה מה אנחנו מרגישים. האם אני כועס? האם אני עצבני? האם אני עצוב? האם אני כואב? האם אני פגוע?
אז זה באמת מתחיל משיח פנימי. בכלל שיהיה את הפלטפורמה הזאת, אני חושבת שיש תקופות שאני יותר עמוסה, יותר ככה מנותקת מעצמי, יותר חיה את השגרה, את המרוץ החיים.
בדיוק.
ואז אני פחות מנהלת עם עצמי שיח פנימי, וברגעים האלה, כשעובר עליי משהו, ואני לא נותנת לו את הביטוי, אפילו ביני לבין עצמי, אז אני מרגישה הרבה יותר כאילו את הנוכחות של התחושות האלה.
חד משמעית.
איזושהי אשמה, איזשהו כעס, איזשהו משהו שלא לא קיבל ביטוי, וגם לא קיבל את החמלה שלי מעצמי.
אז זה בדיוק, אמרת פה את כל נקודות המפתח, כן. גם לא קיבל ביטוי וגם חמלה. כאילו, הרעיון הוא באמת לתת לרגשות האלה להיות. זה המפתח להכל, לתת לרגשות להיות. אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב ברגע שאנחנו מתבטאים. בכלל, האדם, הוא כל הזמן רוצה להתבטא. אנחנו לא אוהבים להיות חנוקים, כמו שאנחנו לא אוהבים שיסגרו אותנו בתוך איזה חדר אפל, אף אחד לא רוצה את זה, נכון? אנחנו גם לא רוצים לסגור את הרגשות שלנו.
נכון.
ובמיינדפולנס הרעיון הוא פשוט לתת לזה להיות. אתה כועס? בוא נסתכל רגע, בוא נהיה רגע חוקר פנימי כזה של מה שמתחולל בתוכנו. נגיד לעצמנו, רגע, אני כועסת. למה אני כועסת? למה זה פגש אותי עכשיו? מה גרם לי לכעוס? בוא נדבר רגע בינינו לבין עצמנו. אולי לגיטימי לכעוס. כאילו,
נכון.
אני אגלה לכם סוד, רגשות הם תמיד לגיטימיים. אין דבר כזה רגש לא לגיטימי.
נכון.
ברגע שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים, אי אפשר להתווכח עם זה. אנחנו לא יכולים להתווכח עם זה שאנחנו מרגישים משהו. זה קרה, משהו הציט אצלי משהו. בוא נתבונן בזה, בוא ניתן לזה להיות, בוא נשאל את עצמנו איפה זה בגוף. אני מרגיש את זה בבטן, בחזה, אני לחוץ ואני מרגיש את זה בכתפיים, בצוואר. תנהלו את השיח הפנימי שלכם עם עצמכם, תנו לזה להתבטא ולצאת החוצה. תשמעו, בפעם הראשונה אולי לא יהיה לזה איזה אפקט מיידי. אני כמעט בטוחה שמהפעם השלישית או הרביעית תתחיל תחושת הקלה. המודעות הזאת, השיח הפנימי הזה, הקבלה הצבית הזאת, עם זה שאני כועס, פתאום זה נותן איזשהו פרוקן כזה. אני אומר לעצמי, אוקיי, זאת הסיבה שאני כועס. היא הצבנה אותי נורא, נורא הצבנה אותי לשמוע שהיא אומרת את זה. כעסתי. אוקיי, אוקיי. עכשיו, הרגשות, הכעס הזה, זה גם חשוב לזכור, זה לא מה שמגדיר אותנו. זה לא אומר שאני בן אדם כעסן. עכשיו כעסתי. היה משהו שגרם לי לחוס, זה משהו שפגשתי כזה, זה איזשהו אורח כזה שחלף על פניי ופגש אותי באיזשהו מקום, הייתי איתו איזה רגע, ועכשיו הוא המשיך ללכת. זה לא מגדיר אותי, זה שאני כועס, זה לא אומר שאני ככה. זה אומר שבאותו רגע כעסתי.
כן. ויכול להיות שבעצם כל החלק הזה, כל הדברים שאמרת, עצם התובנות האלה, עצם הלחוות הזה בתוכנו, וממש לתת לזה מקום, ובאיזשהו אופן לממש את זה, אפילו אם בתור התחלה כזה, כמו שאמרת ככה, בתור הצלחות קטנות כזה, של אחרי תקופה שמנסים או משהו כזה, זה כבר הדבר. כאילו, הרבה פעמים אנחנו לא נמצאים בכלל במקום של שיח פנימי.
נכון.
ואני כאן מפנה גם שאלה למי שמאזין, וככה באמת חשוב לו להגיע למקום הזה, אז תשאלו את עצמכם, האם אתם מנהלים שיח פנימי? האם זה חסר לכם? מה יכול לעזור לכם אולי? קצת יותר לדבר עם עצמכם. אולי אתם צריכים זמן לבד? אולי הליכה מאפשרת את זה? אולי טבע? אולי איזשהו משהו כזה שייתן לכם את המקום ואת הזמן המתאים בשבילכם לדבר עם עצמכם?
בדיוק, בדיוק. אז כשדיברנו בתחילת השיחה על התרגול הפורמלי והתרגול הלא פורמלי, אז התרגול הפורמלי זה באמת לשבת ולעשות מדיטציה. עם איזשהו קטע שמע כזה של מיינדפולנס, שאנחנו ממש יושבים 10 דקות, מתרגלים, 10 דקות, רבע שעה, כל אחד כמה שנראה לו, זה החלק הפורמלי. החלק הלא פורמלי זה בדיוק מה שאמרת, זה לפתח איזשהו הרגל של חקירה עצמית, של לנסות להתבונן לתוך מה שקורה לי. החשיבה הזאת של, זה נקרא מטה חשיבה, הדבר הזה של כאילו מה עובר עליי עכשיו, אני שנייה רגע עוצר ואני רגע מנהל שיח עם עצמי. זה מביא, המודעות הזאת היא מביאה לתחושה הרבה יותר טובה. היא גם מביאה לתחושה שבה אני מצליח לשלוט במה שקורה לי בחיים. אני מודע הרבה יותר למה שעובר עליי, אני מודע לסיבות שזה קורה לי, ואז זה נותן לי תחושה שבה אני יכול גם לנווט את הספינה הזאת בצורה הרבה יותר בהירה, הרבה יותר מודעת. ברגע שאני מבין מה התהליכים שמתרחשים בתוכי, אני גם יודע בצורה הרבה יותר אפקטיבית לבחור את הדרך להגיב.
וזה בדיוק המקום של סדר בראש, סדר במחשבות, זה יוצר גם סדר בחיים. יש איזו נקודה שהיה חשוב לי מאוד להעביר בפרק הזה, וזה נראה לי זמן טוב רגע לדבר על זה. הרבה פעמים כשאנחנו שואפים לצרוך תוכן בנושא סדר בחיים, בבית, בעסק, במה שזה לא יהיה, אנחנו רוצים איזושהי שיטה, איזושהי דרך שתיתן לנו ודאות. תמיד הכל יעבוד לפי הספר. הדברים יקרו בצורה הכי טובה, תמיד. ותמיד הכל יהיה מסודר. הבית שלי תמיד יוכל להגיע למצב שהוא מסודר תוך 5 דקות. אז חשוב רגע להסתכל על מציאות החיים של כולנו, ולומר, אוקיי, תמיד יש בלגן בחיים. באיזשהו מקום יהיה לנו בלגן. בין אם זה אפילו בתחושה הפנימית שלנו, שאנחנו נגיד בעשייה מאוד מאוד טובה בחוץ, מצליחים ומספיקים להיות עם הילדים, בזוגיות ובקריירה ועם חברים והכל, אבל בפנים אולי לא הספקנו לתת ביטוי לתחושות שלנו שמשהו עדיין לא יושב, לא קיבל ביטוי. וזה יכול להיות בארון, שכן, סידרנו את הארון, אבל אז הייתה לנו תקופה עמוסה, אז דחפנו את הדברים חזרה פנימה, ולא באמת הכל מסודר, וזה פשוט חלק מזה.
נכון.
המטרה של הפודקאסט הזה בכלל, וכל מה שאני עושה, וגם הפרק הספציפי הזה, היא לתת לגיטימציה לזה, שתמיד יש את הבלגן, ובסוף הסדר יכול להיות כלי ליצירת בהירות, ליצירת מיקוד, לשחרור דברים שכבר לא משרתים אותנו.
חד משמעית.
ואולי עכשיו באמת נעבור למקום של הסדר, על איך עושים סדר בראש בעצם. אפשר לדבר על זה קצת, ואחרי זה נחזור גם לכלים הפורמליים והלא פורמליים.
כן, כן.
אז בעצם סדר מבחינתי זה לא רק לתכנן את העתיד וליצור את המטרות ואת היעדים ובאמת את הדרך לשם, אלא באמת המקום הזה רגע לעשות איזשהו ניקיון, איזשהו פינוי של מקום במחשבות שלנו, ומיקוד במה שכן חשוב ומה שקורה. נגיד, את מכירה את התופעה הזאת של פומו?
כמובן.
פומו, אז נגיד פומו, זה שיש לנו כל הזמן בראש, את הדברים שעדיין לא הספקנו לעשות, המסיבה שלא הלכנו אליה, המפגש שאולי לא נגיע אליו, ותמיד יש דברים שלא הספקנו ולא נצליח להגיע אליהם. לי לפעמים קורה שאני, הנה, בהקשר, אם דיברנו על פוסטים ואינסטגרם, אני יכולה סליחה, לגלול, לגלול ב, ב, באינסטגרם, ואז למצוא עוד רעיון לסרטון שמישהי אחרת עשתה, ואז אמרתי, יו, אני גם יכולה לעשות את זה, ותמיד יש עוד ועוד ועוד דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אז באמת, הסדר יכול להיות כלי שמאפשר לנו ליצור איזשהו ניקיון, ולפנות מקום, לפנות מקום למה שבאמת קורה כרגע, ולתת לזה להיות הדבר שהוא הפוקוס שלנו במחשבות, ומה אנחנו כן יכולים לעשות עכשיו. אז אני חושבת שגם אפשר להשתמש בדרך שבה מתחילים לעשות סדר בבית, כדי לעשות סדר במחשבות, ואני כזה אפרט את השלבים. אז למשל, כשאני רוצה לגשת לסדר חדר, אז מה אני עושה? אני קודם כל מפנה את המרחב, אוספת את הדברים שאני רוצה לסדר, שמה אותם נגיד על איזשהו משטח, ומתחילה למיין. כזה מסדרת ביחד את החולצות, את המכנסיים, בודקת אם יש בגדים שאני כבר לא רוצה, ומנפה, ואז מחזירה על הארון, והכל יוצר תחושה של יותר עברור ונעימות בחלל. מכירה את זה כשעושים סדר?
ברור.
זה
ברור.
ישר עושה את זה.
ברור.
אז א', היינו ממוקדות במשימה אחת, כבר, כן. הייתי ממוקדת רק בזה, רק בלעשות סדר, זה כבר עשה לי איזשהו סדר בראש, כי הפסקתי להתעסק בעוד דברים חיצוניים אחרים.
כן.
וגם המקום הזה של לבוא ורגע לבחור, זה שלב של הבחירה, מה אני משאירה בארון שלי ומה אני מוציאה מהבית, זה כבר שלב מאוד חשוב. כי אם קוראים לנו כרגע דברים בחיים שאנחנו, אולי הם לאו דווקא יושבים לנו טוב, לא מסתדרים לנו, לא מתאימים לנו מבחינת האנרגיה, לא מתאימים לנו מבחינת הזמן שלנו, החלוקת קשב שלנו, אז יש לנו הזדמנות לפעמים כשאנחנו עושים איזשהו סדר במחשבות, לשאול את עצמנו את השאלות האלה, האם אנחנו כן רוצים שהדבר הזה ימשיך להתממש או לא, ואותו דבר לגבי הבגד, האם אני עדיין רוצה לבוש את הבגד הזה, האם הוא מחמיא לי, האם הוא נוח לי,
האם אני רוצה שהוא יתפוס מקום בארון שלי?
האם אני רוצה שהוא יתפוס מקום בארון שלי? מהמם. אז זה תהליכים קצת דומים יכולים להיות.
אני תמיד שואלת את עצמי את זה, כשאני קונה בגד, אני חייבת להגיד, אני לא קונה הרבה. יש לי, אני לא, כאילו, אני לא עושה שופינג בטירוף, זה פחות התחביבים שלי. יש לי יחסית מעט בגדים, אני מאוד אוהבת סדר.
מהמם.
אני מאוד אוהבת שיש לי יחסית מעט. אני לא, לא, לא צריכה, לא אוהבת שהארון מפוצץ, וזה, זה אף פעם לא היה, לא היה אצלי, לא, לא בארון שלי, לא בארון של הילדים שלי. אחת הסיבות שאני לא אוהבת שהארון מפוצץ, זה שברגע שזה מפוצץ, אני לא רואה מה יש לי.
בדיוק. יפה.
אני מעדיפה שיהיו לי, לא יודעת מה, 5-7 חולצות, אבל שאני אראה אותם, שאני אוכל לבחור אותם.
כן.
ברגע שזה מפוצץ, אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו שוכחים מה יש איפה, פתאום אנחנו מוצאים איזה חולצה שקנינו לפני 3 שנים, שקבורה שם איפשהו מאחורי הזה.
נכון.
קשה לבחור כשיש המון.
נכון.
קשה לבחור, זה מכביד.
בבוקר, כן.
זה נכון. כשיש כמה פריטים, אנחנו הרבה יותר, פתאום, אתה יודעת, הרבה יותר קל לנו. הרבה יותר קל לעשות בחירה של 1 מ-7 מאשר בחירה של 1 מתוך 100.
נכון.
הפומו מצטמצם כשזה 1 מ-7 מאשר 1 מתוך 100.
נכון. הקטע שלפעמים באמת יש כל מיני סיבות שיש הרבה פריטים בבית ובארון, זה גם יכול להיות מין צורך רגשי, פסיכולוגי.
ברור.
יש אנשים שגם ממש אוהבים שיש להם את המגוון ולהתלבש. העניין הוא שבאמת, גם דיברתי על זה בפרק של מינימליזם, וגם זה תמיד נכון. כאילו באמת כשיש לנו את העומס, את הרבה דברים, את ההתעסקות עם הרבה תחומים במקביל, או למשל הרבה פריטים בארון, אז אנחנו פחות ממוקדים.
נכון, חד משמעית, חד משמעית. תראו, בכלל, אנחנו כאדם, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל אנחנו חיים היום בעידן של עומס. אנחנו חיים בעידן של עומס מטורף. המדיה יוצרת אצלנו המון 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 מידע. אנחנו כל הזמן רואים הכל על כולם. אנחנו רואים, האינסטגרם מאפשר לנו ממש, רציתי להגיד הצצה, אבל זה לא הצצה, זה הרבה יותר מהצצה. דרך האינסטגרם אנחנו ממש רואים את כל הפרטים שרק אפשר של החיים האישיים של אותם אנשים. אנחנו יכולים לראות איך הם מנהלים את חיי המשפחה שלהם, איך הבית שלהם נראה, איך נראה הארון שלהם, איך נראה החדר שלהם. זה דרך האינסטגרם.
את מה שהם בוחרים לחשוף.
חד משמעית. חד משמעית את מה שהם בוחרים לחשוף, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמיליון מדיות והפלטפורמות החברתיות מאפשרות לנו כל הזמן, כל הזמן, לקבל ערימות של מידע על החיים האישיים והחיי הקריירה והתעסוקה ועל חיי החברות וההורות של מיליון אנשים. וזה מציף, זה פשוט נכון. מציף, כמות המידע הזאת היא מציפה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, יכולות אפילו לא במודע, כל הזמן כזה באיזושהי השוואה למיליון ואחד אנשים שראינו בכל הפלטפורמות האלה, אנחנו רוצים להיות מושלמים בסדר בבית, אנחנו רוצים להיות מושלמים בקריירה, אנחנו כל הזמן רואים מלא מלא אנשים עם משהו מאוד מאוד מושך, משהו מאוד סקסי, בין אם זה בקריירה שלהם, בין אם זה בהורות שלהם, לא משנה, בכל התחומים האלה, ואנחנו כל הזמן בשאיפה הזאת להיות כאלה גם. אז דבר ראשון, חשוב לזכור שכמו שאמרת, זה מה שהם בוחרים להציג.
נכון.
חוץ מזה, אנחנו גם אף פעם לא יכולים לדעת מה הולך ואיך הבן אדם הזה מרגיש, מה הולך מאחורי הקלעים. אני הרבה פעמים פוגשת את זה כשאני עושה ליוויים של קריירה, אז אנשים אומרים לי, וואי, כל השכנות שלי והחברות שלי, וזה בלינקדין, ראיתי מישהו שהייתי בצבא, ואני רואה שהוא עושה ככה, ואני עושה ככה, ועושה ככה, ויש לו קריירה מדהימה, ואני כאילו פתאום עכשיו חוזרת אחורה, מתחילה מחדש. אז אני תמיד אומרת, זה שאתם רואים את זה בפלטפורמה הזאת, זה לא אומר הרבה. אני לא יודעת מה הוא חווה. אני לא יודעת למה הוא בחר בנתיב הקריירה הזאת. אולי זה היה אילוץ בשבילו, אולי הוא שונא את העבודה הזאת. זה לא אומר לנו הרבה, זה רק, זו איזושהי הצגה מאוד מאוד שטחית של הדברים. אנחנו הרי מקבלים הצצה יחסית קטנה לעולם הרגשי. אנחנו מקבלים הצצה גדולה לעולם הגשמי, הייתי קוראת לזה ככה. אבל ההשוואות האלה הן מאוד מקשות עלינו, ומה שהתחלתי להגיד זה שאנחנו לא נועדנו כבני אדם להתמודד עם כזאת כמות של מידע.
נכון.
עכשיו, תחשבו על זה רגע, איך זה היה לפני, נגיד, 50 שנה, לפני 100 שנה. זאת אחת הסיבות גם שהמיינדפולנס היום שוטף את הכל, זה כי יש צורך מאוד גדול
נכון,
בזה.
נכון, נכון.
לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, למי היינו יכולים להשוות את עצמנו? לכמה אנשים? את החיים של מי היינו יכולים לראות? בכאלה פרטים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, נניח לא את השכנים שלנו, לכמה אנשים יכלנו להשוות עצמנו, 5, 7, 10, אני לא יודעת, שכן, איזה בן דוד, איזה חבר משפחה, היינו הרבה פחות מוצפים ממה שאנחנו היום, וההצפה הזאת היא יוצרת גם הרבה מתחים. אנחנו כל פעם במתח פנימי כזה של מה יש לי ומה הייתי רוצה שיהיה. ואחד הדברים שהמיינדפולנס מאפשר הוא רגע כאילו של התכנסות, הוא רגע של התנתקות מכל הטירוף מידע הזה, זה רגע של כאילו, אז שנייה, כאילו, צאו רגע מהסרט, תפסיקו שנייה את המחשבות, תחיו רגע במה שיש, תיצרו איזושהי בועה כזאת שסביב
עצמכם. בעצם למה לנו לחיות במה שיש?
כי אלו החיים, חבר'ה.
כי אלו החיים.
כי אלו החיים, כי מה שקורה לכם, הבלגן הזה, זה החיים. לפעמים אנשים אומרים לי, כן, אבל עשיתי וחזרתי וזה. ואני אומרת, חבר'ה, אבל זה החיים, זה טוב, זה טוב שאתם עושים את זה, זה טוב שאתם מתבלבלים, זה אומר שאתם חיים, עכשיו נכון. אתם עושים את הבחירות שלכם, עכשיו עשיתם איזושהי בחירה ואתם לא מרוצים ממנה, ואתם במצב שאתם בוחרים, אתם רוצים לבחור משהו אחר, אחלה, זה אומר שאתם חיים, ככה אתם לומדים. יש איזו ציפייה כזאת שאנחנו כאילו נולדים, ואנחנו אומרים לעלות על איזה שביל כזה, כן. תמיד מדמיינת כזה את המסלול רכבות של איקאה שיש לה לבן שלי, כאילו יש איזו ציפייה שאני כאילו אמורה להיוולד, שמים אותי על שביל וזהו, אני נוסעת ישר.
הכל יסתדר.
חלק, אבל זה לא ככה.
והדרך תהיה ברורה ויציבה.
כן, 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 זה מה שמשדר לנו כל המדיה, אבל זה לא ככה.
זה גם, את יודעת, זה לא רק המדיה, זה באמת גם שיטות.
כן,
כל
כן,
מיני
כן,
שיטות, כן. כל מיני אנשים שמוכרים איזושהי נכון. דרך, זו הדרך, ופה אם תבוא נכון, ותשווק נכון. את עצמך ככה, אז אתה תמיד תצליח, ויהיה נכון. לך ככה כמות, תכפיל את ההכנסות שלך, וכאילו, המסרים האלה מדברים אלינו, למקום הזה שרוצה שליטה וודאות, אבל בסוף אנחנו תמיד נחווה באופן חוזר בחיים שלנו, יציאה מאזור הנוחות, ואיבוד תחושת שליטה, ואנחנו פשוט נחווה את זה כי אלה החיים, וגם הדברים האלה נועדו לפעמים להוביל אותנו למקום שהוא הרבה יותר מתאים לנו.
חד משמעית.
נלמד לקחים על עצמנו, נלמד מה מתאים לנו ולא מתאים לנו.
חד משמעית,
גבולות, כל מיני דברים. ורק אני אגיד עוד משהו לפני שנעבור לנושא הקריירה שהוא סופר מעניין, וגם את יכולה מאוד לפרט בו גם את העניין הזה, שמותר לנו לוותר לעצמנו, ומותר לנו להיות נחמדים לעצמנו, ובאמת כאילו לאפשר לעצמנו להיות בהווה שאולי הוא לא הכי מושלם, ואולי הוא לא הכי אידיאלי, אולי זה לא המקום שדמיינו את עצמנו כשהיינו בגיל 20, דמיינו איך נהיה בני 30, וככה החיים שלנו נראים. לא, אז זה בסדר, זה כאילו, ויש, ובאמת כאילו תמיד אפשר כן להסתכל על הדברים הטובים שכן יש לנו בחיים, ויש הרבה תרגולים כאלה של הצלחות שהיו לי באותו יום, והדברים שאני מודה עליהם בחיים שלי כיום. ואפשר לקחת את זה באמת להרבה מקומות, מי שיחקור ויכנס יותר לתרגולים ספציפיים מעולם המיינדפולנס, ובאמת יוכל לקחת את זה למקומות שעוזרים לו, אבל הרעיון הכללי הוא שזה בסדר להיות מי שאנחנו כרגע, ויש לזה מקום, וככל שנהיה יותר בחמלה, אז נחוש תחושת הקלה ונרגיש יותר סדר בראש ובחיים.
כן, כן. חד משמעית, חד משמעית. וגם, אני רוצה שנייה להתייחס, דיברת פה על משהו מושלם. יש הרבה שיחות על שלמות, אנחנו רוצים להיות בשלמות וזה וזה. קודם כל, מושלם זה דבר נורא אינדיבידואלי.
נכון.
קריירה מוצלחת זה אינדיבידואלי. ההצלחה בקריירה עבורי היא לא הצלחה, היא לא אותה הצלחה עבור מישהו אחר. כל הדברים האלה הם נורא נורא אינדיבידואליים, ופה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להתחבר רגע לעצמי ולהבין מה אני רוצה.
יפה.
מה הכי נכון לי, מה הכי טוב לי, איפה אני אהיה הכי מאושר, איפה אני אהיה מאוזן. הצלחה היא, לפעמים אנשים, תלת, באופן כזה אינטואיטיבי, מקשרים הצלחה לטייטלים וכסף וכזה וואו, ולהיות באיזה חברה יוקרתית. זה יכול להיות נהדר עבור מישהו אחד, אבל יכול להיות שזה בכלל לא מתאים עבור מישהו אחר. הצלחה היא בסופו של דבר מה שנכון לנו. הצלחה זה המקום שבו אנחנו נרגיש שאנחנו מקשימים את עצמנו, המקום שבו אנחנו נרגיש מוערכים, שנקבל פידבקים טובים מהסביבה. אחד זה יכול לקרות לו בחברת הייטק בתל אביב, והשני זה יכול לקרות לו, לא יודעת מה, בתור מאלף כלבים, כאילו, או בתור גננת, או בתור עוד אלף ואחד דברים שאני יכולה לחשוב עליהם. אז חשוב מאוד גם פה להיות בדיאלוג פנימי עם עצמנו ובמודעות. והנקודה הזאת של השלמות, תשמעו, שלמות כאילו זה גם עניין אינדיבידואלי, וגם אני רוצה להגיד שהשלמות זה לא מציאותי, זה לא קיים. ואנחנו גם לא צריך, כאילו, לשאוף לשלמות זה לא מועיל. ברגע שנגיע לשלמות, מה נעשה? תחשבו על זה רגע. נניח והצבתי לעצמי איזשהו רף של שלמות, אני אגיע אליו, ואז מה? אז אני לא אזוז?
לפעמים זה גם ממש היה לדמיין את ההצלחה, ולפעמים, כמו שאפילו למדנו בשיעור הקודם, באימון ההוליסטי, אז זה כאילו, לדמיין את הסיטואציה, את התמונה הזאת של ההצלחה, גם לפעמים יכול בעצם להרתיע אותנו מלהתקדם, ואולי להגשים ולנוע לכיוון הדברים שאנחנו כן רוצים לממש, כי נגיד אני מדמיינת את עצמי, אוקיי? עומדת על במות, אוקיי? עומדת על במות מול אלפי אנשים ועוזרת להם ליצור שינוי בחיים שלהם.
כן.
אז עצם הדבר הזה מאוד מרחיק אותי מלנסות אולי להתקדם בצעדים קטנים לכיוון, להעביר הרצאות לקבוצות קטנות, לדבר את המסרים יותר בסרטונים או במקומות אחרים.
כן, כן, כן.
אז לפעמים עצם זה שאנחנו מדמיינים את הסיטואציה הכאילו מושלמת,
הענקית גם, הענקית.
יכול להיות משהו שככה תוקע אותנו, אז אולי רגע בכלל לעשות איזשהו דיאלוג פנימי לגבי הדבר הזה. האם זה באמת מה שהוא השאיפה שלי, המקום שאני רוצה להגיע אליו?
גם, וגם...
וגם בהקשר לקריירה אפשר
לדבר
על זה.
בהקשר של קריירה... אז מה שחשוב, תראי, קודם כל, ברור שחשוב להציב לעצמנו יעדים שהם הם ריאליסטיים. ואני האחרונה שתבוא ותגיד, תקשיב, אם אתה רוצה להיות, לא יודעת מה, איזה סמנכ"ל כספים וזה, ואתה עכשיו בתחילת הדרך, אני לא אבוא ואגיד, לא, תוותר, זה ממש לא חס וחלילה, זה גם יעד ריאליסטי. אבל מה אני יכול לעשות כרגע? ומה שחשוב זה לזכור ש... הדברים הגדולים האלה הם לא קורים בן רגע. אם כרגע אני בתחילת הדרך, אז בוא נראה מה אני יכול לעשות כרגע. אני לא הפוך להיות סמנכ"ל כספים בן רגע. חשוב לזכור שהדברים לוקחים זמן, השינויים הם איטיים. ההתקדמות היא לא מהירה ומטורפת כמו שאנחנו רואים אותה שוב ברשתות החברתיות. אנחנו לא מתעוררים ונהיים כאילו ביל גייטס בן רגע. זה קורה לאט לאט, זה קורה עם התמדה. זה לפעמים לוקח מאיתנו אנרגיות, זה לפעמים דורש הרבה מאוד מאמץ, זה חד משמעית יכול לקרות, אבל זה לא קורה בן רגע.
ובגלל זה הרבה יותר חשוב להיות ברגע, ולהיות בנוכחות עם מה שקורה, כי אז
בדיוק.
להתקדם בצעדים קטנים, שאולי ישחררו אותנו מדברים שהם לא מה שמדויק לנו עכשיו, ומה, ואולי מה כן מתאפשר, ואיפה אני כן רוצה עכשיו, כשאני משנה את ה... נגיד, אני רוצה לעשות שינוי קריירה, מה כן מתאים לי, מה... איך זה נכון. מסדר עם החיים שאני רוצה לחיות.
נכון, נכון.
אז ההתאמות האלה גם יאפשרו לנו בטווח הרחוק להגיע כל פעם לדבר שאני, שהוא יותר, איך אני אסביר את זה? פתאום נאבד לי
לשאיפה שלנו.
לשאיפה שלי, כן.
לשאיפה שלנו. נכון, זה בדיוק העניין. השאיפה, היא צריכה להיות כל הזמן, אם אנחנו... קודם כל, אם עשינו איזושהי באמת התבוננות כזאת פנימית, והגענו למסקנה שזה מה שאנחנו רוצים. אחלה. בוא נשמור את זה כל הזמן כזה בראש שלנו. בוא נהיה מודעים לזה, בוא נזכור את זה. אבל כרגע, ביום-יום, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות כדי להתקדם לשם? איזה צעד קטן אני יכול לעשות כדי להתקדם לשם? אני לא יוכל היום לעשות משהו שיהפוך אותי מנכ״ל, מחר להיות סמנכ״ל. זה אני לא יכול לעשות. ביום אחד לא. במיוחד לא אם אני כרגע בתחילת הדרך המקצועית שלי. אבל מה אני יכול לעשות כדי להתקדם לשם? איזה צעד אחד קטן אני יכול לבחור שיוביל אותי בשביל שלי למקום הזה? עכשיו, וגם בא לי להגיד שזה אחלה לעשות את הצעדים הקטנים האלה, אבל תאפשרו לעצמכם גמישות. יכול להיות שיום אחד, אחרי הרבה מאוד צעדים, פתאום תחליטו שזה לא המקום בשבילכם. יכול להיות שלפני שנתיים ולפני שלוש שנים חשבתם שזה הדבר המושלם והאידיאלי וזה מה שאתם רוצים עבורכם, אבל יכול להיות שעכשיו משהו השתנה בחיים שלכם. עברו שנה, שנתיים, שלוש שנים, חמש שנים. החיים שלכם היום הם לא מה שהם היו לפני חמש שנים, ויכול להיות שפתאום הדבר הזה השתנה. בגלל זה אני גם אומרת שהאידיאלי הזה הוא מאוד מאוד... הוא מאוד, כאילו לא, אפשר להגיד לא קיים, כאילו זה השאיפות שלנו הרי משתנות. אז גם חשוב כאילו להיות גמישים, וגם פה העניין הזה של הנחמדות והחמלה בינינו לבין עצמנו, תאפשרו לעצמכם את הגמישות הזאת. לפעמים אנחנו פתאום מבינים שלא מתאים לנו הדבר הזה שהיינו נעולים עליו. אז לא מתאים, אז לא מתאים, אז כנראה משהו השתנה, אז בוא נעשה חישוב מחדש, כמו שגברת ווייז אומרת, בוא נחשב מחדש את הדרך, הכל טוב, בוא נבחר שנייה שביל אחר.
כן, זה לפעמים מאוד קשה, כשזה מלווה עם כל מיני רעשי רקע, קולות מהבית, ציפיות מאיתנו, דברים שכאילו חלמנו עליהם, נגיד, יש אנשים ש... כבר מגיל 10, ידעו שהם רוצים להיות רופאים. ואז הם כבר כן. אולי התקדמו, ואפילו כן. אולי עשו את הלימודים של רפואה.
כן.
והכל דרש הרבה מאוד מאמץ, לוותר על משהו שהשקענו בו, כסף, זמן, משאבים, שאולי אפילו הגדרנו אותו כמה שמגדיר את האישיות שלנו, זה לפעמים קשה לוותר על זה. אז נכון. מה אפשר לעשות במצב הזה? כאילו, איך עדיין...
תראי, שוב, זה המחשבות שלנו בינינו לבין עצמנו. קודם כל, אם בגיל 5 חלמתי להיות רופא, אז כנראה שמשהו גרם לי לחלום אז להיות רופא. ואם בגיל 20 החלטתי ללכת וללמוד רפואה, או לא יודעת, כל מקצוע אחר, תובעני כזה או אחר, אז כנראה שבגיל 20 היה משהו שגרם לי לעשות את הבחירה הזאת. בוא נתבונן בזה רגע, אנחנו לא סתם עשינו את הבחירה הזאת, אין מה להלקות את עצמנו על הדבר הזה, כנראה, הרבה פעמים אני גם, זה משהו שאני פוגשת, שאנשים אומרים לי, וואי, למה בחרתי את זה, אם הייתי יכול, הייתי זה, כן, אבל אם היית יכול, זה בדיעבד הרבה יותר קל לדבר, אבל נכון. בתכלס, בחיים אין הרבנות, ואין ודאות, הלוואי והייתה, אבל בתכלס אין. עכשיו, בגיל 20, משהו היה משהו בחיים שלנו, שגרם לנו לבחור במה שבחרנו, זה היה בגיל 20. אבל האם אנחנו בגיל 20 יכולים לדעת מה נרצה בגיל 30?
לא.
האם אנחנו בגיל 20 יכולים לדעת לקבל את ההחלטות ולדמיין את כל הדברים שיהיו נכונים עבורנו 10 שנים קדימה? לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו עושים רק את מה שאנחנו יכולים באותו רגע. אז עשיתם את מה שעשיתם אז, היום זה לא מתאים לכם, וזה בסדר. וגם יש את העניין הזה שאומר, מה, אני צריך לזרוק את זה לפח? לא, אתה לא זורק את זה לפח, כי אם עשית לימודים כלשהם במשך 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, whatever, זה נתן לך משהו, זה חלק ממך, זה יושב אצלך, זה נתן לך ידע, זה נתן לך כלים. כל הדבר הזה, זה איזה שהם סקים וכלים של חוכמה שאתה מביא איתך, של ידע שאתה מביא איתך. אתה לא מוותר על זה. יכול להיות שהיום אתה עושה שיפטינג ואתה בכלל הולך להיות, לא יודעת מה, מהנדס תוכנה, אבל עדיין הדרך הזאת שעשית נתנה לך כל מיני דברים שבטוח ישרתו אותך, אולי זה פיתח אצלך תהליכי חשיבה. מאוד מאוד קשה לפעמים להתייחס לזה, כי זה דברים שהם לא נראים לעין.
נכון.
אבל עדיין...
לא כתובים בקורות החיים.
הם יכולים להיות כתובים.
זה נגיד כתוב...
הם יכולים להיות, האמת, כתובים.
תואר ברפואה, ומזה לקחתי...
נכון, אבל...
וזה מיומנויות שיש לי.
נכון, אבל את יודעת, גם לבוא ולעשות תואר ברפואה, ואחרי זה, כאילו, להחליט שאתה משנה מסלול, אני כאילו אומרת, וואי, זה דורש אומץ.
המון.
להפגוש בן אדם כזה, נגיד, וואו, כל הכבוד, איזה פאקינג החלטיות, איזה אומץ, איזה תעוזה זה לבוא ולהחליט כרגע, תקשיבי, למרות שעשיתי איזה 8 שנים, היום הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות. ואני מאוד מעריכה אנשים כאלה שיודעים לבוא ולקבל את ההחלטה הזאת, זה לא פשוט.
נכון.
אז פה כאילו בא לי להגיד, זה הקרדיט כאילו שאתה צריך לקחת לעצמך. זה הכל הכבוד הזה שאתה צריך לקחת לעצמך.
מהמם. ויש לך ככה אולי עוד איזשהו משהו קטן לומר באמת לאנשים שמרגישים שהם במקום הזה של שהם רוצים שהחוויית חיים שלהם ביום יום תהיה הרבה יותר ברגע. אבל כשהם בעבודה במקצוע שהם לאו דווקא מחוברים אליו או לא טוב להם בו, אז הם כל הזמן באיזו תחושה של מרדף אחרי, טוב, יאללה, לסיים את היום. טוב, יאללה, אולי יעלו אותי, יעלו לי מזכורת, יקדמו אותי או משהו כזה. מה כן עושים ברגע הזה כדי להבין מה נכון לי, איזה שינוי, האם בכלל צריך לעשות שינוי קריירה, אולי זה לשנות מקום עבודה, איך בכלל ניגשים לחשוב על זה?
שאלה גדולה מאוד.
כן.
שאלת כאן. תראי, תמיד צריך לנסות שנייה לזכור מה הבסיס. למה הגענו לפה? מה רצינו? למה אנחנו נמצאים כאן? היום אני מרגיש שזה לא מקשים אותי. למה אני מרגישה את התחושות האלה? מה מפריע לי פה היום? וגם למה בחרתי בכלל להיות כאן? בוא נעשה שנייה השוואה בין כל הדברים האלה. תראי, שינויים בקריירה, יש כאילו כל מיני שינויים בקריירה. לפעמים אנשים מגיעים אליי ואני מבינה תוך כדי שיחה שהם לאו דווקא צריכים לבחור מסלול קריירה חדש. לפעמים אני מבינה שפשוט החברה אולי משהו בקונסטלציה החברתית לא מתאים להם.
יפה.
ולאו דווקא עכשיו, אם אתה עכשיו איש שיווק, אז לאו דווקא אתה צריך עכשיו פתאום להפוך להיות, לא יודעת מה, איש HR או איש תוכנה. יכול להיות שאתה סך הכל צריך לעבור תוכנה, סך הכל צריך לעבור...
מקום עבודה.
בדיוק, לעבור כן. ארגון, לעבור חברה.
או להיות עצמי.
או להיות עצמי.
כן, נכון.
אבל... יכול להיות שהעיסוק שלך הוא דווקא העיסוק שמתאים, אלא מה שצריך לשנות זה את הסביבה, את הסביבה ואת הממשקים מסביב.
כן, ואני חושבת שלפעמים באמת יש דברים שמאוד קשה לנו לראות או להגיע למסקנות כשאנחנו מדברים על זה או חושבים על זה בינינו לבין עצמנו, כי
ברור.
אנחנו מאוד מעורבים רגשית, ואנחנו
ברור.
גם מאוד מאוד חווים את זה מכל מיני כיוונים, היחסים עם הבוס, היחסים החברתיים, אולי שעות העבודה, אולי המיקום של העבודה.
ברור.
וכזה יש הרבה גורמים, ואני חושבת שבגלל זה באמת ללכת לייעוץ בנושא של הקריירה זה מאוד מאוד חשוב כשנמצאים בצומת דרכים, כי יש בן אדם אחר שיכול גם לשקף לנו ולעזור
כן.
לנו לחשוב על כיוונים חדשים שלא חשבנו עליהם.
זה הדבר, זה בעצם אחד הדברים הכי גדולים שקורים בייעוץ. תראי, זה העניין הזה של הפרספקטיבה.
נכון.
אנחנו בינינו לבין עצמנו, הפרספקטיבה שלנו על החיים שלנו היא שונה ממה נכון. שאנחנו מקבלים כשאנחנו הולכים למישהו אחר, בן אדם אחר. פתאום, תוך כדי שאלת שאלות, תוך כדי כזה חקירה, פתאום נותן לך פרספקטיבה אחרת על הדברים, פתאום נוצרת איזושהי זווית ראייה, איזה צוהר, איזה חלון לאיזה משהו שאנחנו לא ראינו, שאנחנו לא חשבנו עליו, ופתאום נוצרת איזושהי בהירות, ההחלטות מתקבלות בצורה הרבה יותר קלה.
נכון.
וגם פתאום אנחנו אולי מבינים על עצמנו כל מיני דברים שלא ידענו קודם, אנחנו פתאום יכולים לקבל איזושהי הקלה בנוגע למה שקורה לנו כרגע, וזה הכל קורה כשאנחנו מקבלים פרספקטיבה וזווית נוספת על החיים שלנו ממישהו אחר.
נכון. אז אם אנחנו נחזור באמת למקום הזה של התרגול של מיינדפולנס, כן. מהמקום הלא פורמלי, אז רציתי לתת אולי איזושהי נקודת מבט אחרת גם לאנשים שרוצים לעודד ולפתח את השיח הפנימי שלהם, להתחיל אולי דווקא באמת בשיח עם אדם אחר.
נכון.
כי לפעמים כשאנחנו אומרים את זה בקול, ואנחנו כאילו אומרים את זה למישהו אחר, אז זה כמו הפינג פונג הזה של השיח, שגם יכול להתחולל אצלנו בפנים. ואם אנחנו מתקשים לתרגל את זה לבד, אז אולי זה באמת יכול לעזור, אם יש בן אדם שאנחנו סומכים עליו, או אפילו כחלק מתהליך אימון, או טיפול, או ייעוץ, להתחיל כזה, לנהל את השיח הזה, ובאמת להתייחס למקום הרגשי, לתחושות בגוף, כל הנקודות שהתייחסת אליהן בהתחלה כן. של הפרק, אני יודעת שכאילו אני עשיתי כמה תהליכי טיפול בעבר, ואני יודעת כמה עצם התרגול הזה כל כך עזר לי להיות מסוגלת לנהל את השיח הזה גם במערכות יחסים יותר טוב וגם עם עצמי. ותמיד יש לאן עוד לשאוף. כמה.
כן,
יש תמיד
כן.
איך לשפר ולפתח את המיומנות הזאת יותר.
נכון.
אז למשל, איזה כלים פורמליים יש לתרגול של מיינדפולנס?
הכלים הפורמליים זה מדיטציה. זה פשוט מדיטציה. אפשר למצוא.
זה סשנים קצרים, כאילו.
יש הכל מהכל. יש סשנים של 3 דקות, של 5 דקות, ויש של 30 דקות. מישהו שעד היום לא תרגל, הייתי ממליצה להתחיל מקטעי שם הקצרים של 3 עד 5 דקות. אתם תמצאו את זה ביוטיוב, יש הרבה מאוד.
בטח יש הרבה, כן.
יש הרבה מאוד, יש מצוינים. תעשו איזה תיאום ציפיות בינכם לבין עצמכם. זה שאתם תשבו ותתחילו כאילו בשלוש דקות, זה לא אומר שאתם בשלוש דקות תהיו רק במיינדפולנס. אתם כנראה כאילו שהמוח שלכם מתפוצץ ויהיה לכם 1001 מחשבות על החל מכאילו, לא יודע, דברים שקרו לכם בילדות ועד מה השכנה אמרה אתמול וכו וכו. זה בסדר, זה מה שאמור לקרות, אבל אם מתוך קטע של 3-5 דקות של תרגול הצלחתם להיות שנייה או 2 שניות במיינדפולנס, זה דבר נהדר, זה קרה.
אני חושבת שזאת הנקודה הכי חזקה שאני לוקחת מהפרק הזה.
כן.
שזה גם להיות בחמלה כלפי עצמנו, כלפי זה שזה אולי לא מה שציפינו, שזה יהיה באמת 3 דקות, אלא כמה שניות, ושזה כבר מקדם אותנו ועוזר לנו.
חד משמעית.
להיות יותר בנוכחות ברגע.
אני מאוד מתחברת לעניין הזה של החמלה, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, וזה אחד הדברים שאני שמה עליהם הכי הרבה דגש בליוויים שלי. אני בכלל נותנת המון המון מקום לרגש. אני חושבת שרגש זה עניין שלא מקבל לצערי את הביטוי שהוא הייתי רוצה שהוא יקבל.
במיוחד בנושא קריירה.
במיוחד בנושא קריירה שהוא נבודה. כאילו מנותק, כאילו אנחנו חושבים שזה רק רציונלי והכל כאילו מהראש.
באים
אבל,
לעבוד.
בדיוק, אבל זה לא ככה, שום דבר בחיים שלנו הוא לא מנותק מהרגש. ואחד הדברים שכאילו אני מאוד משתדלת לעשות בכל פגישה ופגישה שלי זה לתת לגיטימציה לכל העולם הרגשי. ואני רואה ואני מרגישה כמה שזה יוצר הקלה, כשאנשים אומרים, אוקיי, כאילו, אני כועס, אני עצוב, אני פגוע בגלל משהו, וזה בסדר, זה בסדר.
נכון.
ורק אחרי שההקלה הזאת נוצרת, ונוצרת הלגיטימציה הזאת היא כאילו קורית, אז פתאום אנחנו גם מקבלים גם תחושה של כלילות, וגם איזושהי תחושה טובה יותר בכלל, של כאילו, של ביטחון בעצמנו, של כאילו כעסנו או נעלבנו, וזה בסדר, כאילו, זה בסדר שזה קרה, ועכשיו פתאום אני מרגיש קצת יותר, מרגישה קצת יותר מחוזקת, כי הרגע שלי קיבל לגיטימציה.
נכון, וגם יכול להיות דברים שאפילו סחבנו שנים.
חד משמעית.
או חודשים, וזה פתאום...
חד משמעית.
ובעבודה, באמת, כמו שאת אמרת, הרבה פעמים לא נותנים, לא מדברים על המשמעות של היחסים בעבודה, עם הקולגות, עם הבוס, עם, אולי אם אתה מנהל, אז עם האנשים שאתה מנהל, וזה...
נכון, נכון.
וזה מאוד מאוד משפיע על ההרגשה, ולפעמים גם על התפקוד, וגם על הרצון, והכיף, והמוטיבציה להגיע לעבודה.
נכון.
זה לא רק העבודה עצמה, לא רק העיסוק עצמו, אלא גם באמת המערכות יחסים שם.
נכון, נכון, נכון מאוד. האמת היא שיש משהו שאני פוגשת הרבה מאוד בתהליכים שאני מלווה, שזה דווקא עניין של רעיונות עבודה. אנשים שנמצאים בתהליכים של חיפוש עבודה ומתראיינים הרבה, לפעמים מספרים לי, ולפעמים זה ממש כאילו גורם לאנשים לפרוץ בבכי, על איזה רעיון שהיה להם שככה ממש, אני משתמשת במילים בוטות, שממש ככה סירס אותם, וזה, זה, אני מצטטת, זה ציטוטים שאנשים אומרים לי, היא ממש סירסה אותי. ואנשים כאילו, אני מרגישה שלפעמים אנשים סוחבים איזה, ממש טראומות כאלה, מאיזה רעיון עבודה שאמר להם, שמישהו אמר להם משהו עכשיו, יכול להיות שהצד השני בכלל לא היה מודע לזה, ופתאום זה גורם להם ממש לאבד את הביטחון העצמי, איזה זלזול כזה, או איזה הרמת גבה כזאת, יכול להיות שבכלל לא בהתכוון של הצד השני, אבל המחפש פירש את זה באיזושהי צורה מאוד פוגנית, או כזלזול, וזה ממש גורם לאנשים לאבד את כל המוטיבציה, פתאום כל הרוח במפרשים כאילו נאבדה, אין יותר רוח. ואז נורא נורא קשה להגיע למצב שבו אני שולח קורות חיים בכל הכוח וחוזר להתראיין וזה וזה, ואנחנו, וממש אנשים סוחבים את התחושות הכואבות האלה ואת הדבר הזה שקרה להם, וזה אחד הדברים שאני מתעסקת בו, האמת, אני חושבת, אני לא אגיד הכי הרבה, אבל הרבה מאוד, זה בלדבר על הדבר הזה שקרה. אני מנסה לשקף את הצד השני, וכאילו ממש לנתח את כל הסיטואציה הזאת, כדי לנסות להבין מה קרה שם, וגם לתת המון המון לגיטימציה לתחושה הזאת, כי רעיון עבודה זה מקום, זה סיטואציה רגישה ועדינה, והיא מאוד, היא יכולה מאוד מאוד להרער. וזה נותן תחושה טובה, אנשים יוצאים מחוזקים ברגע שהם כאילו מרגישים שזה, וואלה, הם גם מבינים שזה קורה הרבה. זה קורה לא מעט. והאמת, לפעמים זה לאו דווקא באשמת הצד השני. הצד השני הוא לא רע, הוא לא כל הזמן, הוא לא עושה דברים בכוונה. לפעמים זה לא במודע. גם אנחנו, קרה לנו שגם אנחנו פגענו במישהו ולא שמנו לב ולא במודע.
ולפעמים זה באמת הפרשנות. אנשים אמרתם, מחפש העבודה, ואני אומרת, גם לפעמים כשאנחנו במצב של רעיון עבודה, אנחנו מחפשים סימנים למה הבן אדם השני חושב עלינו. ואז אנחנו יכולים לפרש את זה בדרך אחרת, ו...
נכון, נכון.
בגלל זה גם מאוד טוב לדבר על זה ולהבין מה בעצם תפס אותנו.
מה קרה שם? כן. מה קרה שם? לנסות להבין מה קרה שם. בדיוק. בדיוק.
עוד דבר אחרון ככה לפני שנסיים, שמקודם אמרנו לגבי תרגול לא פורמלי של מיינדפולנס, שאתם יכולים אולי לנסות לשלב, זה באמת לעשות משהו אחד ולהתמקד בו. דיברנו על לסדר את המרחב, את הסלון, את הארון, כן. אני מאוד אהבתי את זה, כי זה מאוד פרקטי, וזה גם, אנחנו לפעמים לא יודעים את זה, אבל כאילו עצם זה שאנחנו נעשה משהו ולא נתמקד בעוד דברים מסביב, זה כבר נותן לנו איזשהו שקט פנימי, איזושהי בהירות. אני חושבת שגם הפעולה של לסדר בחוץ, היא מאוד יוצרת שינוי באנרגיה של המרחב, וגם ממקדת אותנו פנימה, ויוצרת לנו תחושה שהדברים יותר מאורגנים. אז לפעמים, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר תחושה של סדר בחיים, אנחנו לאו דווקא צריכים שהכל יהיה מסודר ומתוקתק, אלא רק להשתמש בכלי הזה באיזשהו אופן, וכמובן, כמו שאמרנו בכל הפרק, מיינדפולנס, לנסות להיכנס לרגעים האלה, למצוא את האפשרות הזאת, להיות ברגע, בנוכחות, בקשיבות לעצמנו, למה שמתחולל, ואני מקווה שלקחתם הרבה טיפים מהפרק הזה. אני כמובן, כמו בכל פרק, אשמח שתכתבו לי, תספרו לי מה אהבתם כאן, מה לקחתם, מה תפס אתכם, מה נגע בכם. וכמובן, אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, תכתבו לי. אני ממש ממש מחכה לזה ושמחה על כל מי שמשתף אותי שמאזין. וזהו, ונטלי, אני ממש שמחתי להריח אותך. תספרי לנו איפה אפשר... כן, איפה אפשר לפגוש אותך או להיפגש איתך.
אפשר לפגוש אותי באינסטגרם שלי ובפייסבוק שלי. פשוט תחפשו נטלי בן ישי.
ויהיה גם לינק.
ויהיה גם בתיאור. לינק, כן. וכמובן, אחד על אחד איתי בפגישות.
מהמם, בזום, נכון?
אחד משמעית, כן.
כן, מדהים. וזה גם באמת פשוט, אפשר מהמם בכל הארץ.
בדיוק.
לפגוש אותך מהמם, אז... פרק מדהים, ממש כיף לי. נתחיל ממשיכת היום בטוב. ותודה רבה, נטלי.
תודה, תודה לך, הרבה, היה לי ממש כיף.
תודה. ביי ביי. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא!